שלום וברכה. רבנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל היה רגיל בשנים הראשונות של מדינת ישראל, כשעדיין לא הייתה מסיבת יום העצמאות בישיבה, הוא היה יוצא לרחובות בליל יום העצמאות. צריך להזכיר מה היה בלילות יום העצמאות ברחובות ירושלים בשנים הראשונות של המדינה. העם היה רוקד. הוא היה רוקד בגלל שהוא שמח על העצמאות. ככה היה באותם הימים. שמחה גדולה מאוד. הרחובות היו מלאים בהמון. הומן. והציבור היה מורכב ממה שציבור מורכב ממנו. גברים ונשים. בנים ובנות. והיו רוקדים. לא רק שלא הייתה מחיצה, אני חושב שגם הריקודים עצמם, אוי ואבוי שומו שמיים, היו מעורבים. הרב צבי יהודה מספר, הייתי הולך ברחובות של ירושלים לראות בשמחת העם הבנים והבנות. וראיתי שם חילול השם. מהו חילול השם שראה הרב שם? בריקודים. איפה עיני העדה? איפה הרבנים ביום שמחת העם? זה היה הכאב הגדול שלו. זה החילול השם. שהרבנים לא הגיעו לשם. היה רואה את הריקודים, אמר, רואים שכינה מרקדת. אבל זה היה מעורב. הרב צבי יהודה לא היה בעד ריקודים מעורבים. אל תדאג. הוא לא היה בעד. אבל הוא הבין מה שצריך, כל תלמיד חכם אמיתי להבין, שישנן הערות גדולות בהיסטוריה, שהן חזקות יותר מההתנהגות הבעייתית הפרטית של יחיד זה או אחר, או של יחידים אלו או אחרים. התנועה הכללית היא העיקר. ולכן יש פה שאלה, יש פה חילול השם, מדוע הרבנים לא הבינו את זה? כשאומרים שרבנים לא הבינו משהו, כנראה שזה בגלל שהם לא למדו. זה תמוע, נכון? איך יכול להיות שרבנים לא לומדים? הרי בשביל זה הם רבנים, בגלל שהם לומדים. אבל זה בגלל שהם לומדים רק חלקים מהתורה ולא חלקים אחרים. איך כתוב לגבי המלאך שנלחם עם יעקב אבינו, שהיה דמותו של היצר הרע? יש שתי דעות בחז"ל איך הוא היה נראה. יש דעה שאומרת שהוא נראה כמו גוי, ויש דעה שאומרת שהוא נראה כמו תלמיד חכם, היצר הרע. הפירוש, מה פירוש שהוא נראה כמו גוי? היה מסביר את זה הרב שלמה בנימין אשלג, בנו של בעל הסולם, הוא היה אומר ככה. כשיצר הרע נראה כמו גוי, הוא אומר לך, אל תלמד תורה. זה נקרא גוי, אל תלמד. זה לא עובד על כולם, כי יש הרבה אנשים שרוצים ללמוד. אז כשהם שומעים שהיצר הרע אומר, אל תלמד, הם לא שומעים לו. אבל יש יצר רע שהוא נראה כמו תלמיד חכם. הוא אומר, את זה תלמד, אבל את זה אל תלמד. כלומר, תלמד תורה חלקית. תורה שעוסקת רק בדברים מסוימים. ואז התמונה של התורה תהיה תמונה מעוותת, ואתה תגיד בשם התורה שטויות. כן? זה בעצם העצה של היצר הרע. והדבר הזה מצאנו אותו גם בתקופת השואה, כן? בתחום אחר לגמרי, כן? כמו שהרב טייכטל, בעל אם הבנים שמחה, מספר בספרו אם הבנים שמחה, שהוא כתב בשנת תפשין ג' בעיצומן של ימי השואה. יש לך איפה לשבת שם. בעיצומם של ימי השואה, כשהוא דן בשאלת הציונות, האם, הוא אומר, אנחנו רואים עם השואה הנוראה שנופלת על עמנו, שהציונים צדקו. אז איך זה שאני וחבריי גדולי יהדות הונגריה לא שמנו לב לזה? זה בגלל שהיינו עסוקים כל יום בהכנת השיעור של למחרת בבוקר בישיבה. ובתוכנית הלימודים של הישיבה, הנושא של הציונות לא היה נושא בכלל. כל אחד שמח על חברו שהדבר הזה כבר התברר, והתברר שהציונות זה טרף, ולכן אף אחד לא חשב שבכלל צריך לדון בנושא. עכשיו שהישיבה שלי התפזרה ואני נשארתי לבד, אז התחלתי לברר את הנושא וראיתי שהציונים צודקים. כלומר, זה לא בגלל שיש לאדם זקן גדול וכיפה גדולה וכובע גדול ומעיל ארוך, ושיש לו מאות תלמידים, זה עוד לא אומר שהוא למד את הנושא. לכן ראיתי לנכון שאנחנו נלמד היום את הנושא. הנושא שאני רוצה לעסוק בו היום זה מהו האופי של תקופתנו. כלומר, מה זה מה שאנחנו חיים אותו היום? מדינת ישראל וכל מה שבא בעקבות זה, והמלחמות וההתנתקות והשחיתות וכל דבר, מה זה? האם יש לקדוש ברוך הוא דעה? יש כאלה שיאמרו, דעה? איך יכולה להיות לך דעה בנושא? איך יכולה להיות לך ודאות בדבר הזה? כן? אתם, כל הזמן, אתם ודאי לכם. ואז יש העלאה של ערך הספק. הופכים את הספק לערך דתי. כן? אני תמיד חשבתי שהאמונה זו ודאות. אבל היום ישנה תופעה כואבת. שאומרים לך, תשמע, אנחנו יודעים בדיוק מה הקדוש ברוך הוא חושב לגבי השניצל שבצלחת שלך. זה אנחנו יודעים בדיוק, האם הקדוש ברוך הוא רוצה שתאכל את השניצל הזה או לא רוצה שתאכל את השניצל הזה. אנחנו ביררנו את זה ואנחנו יודעים מה בורא כל העולם אומר על זה. אבל לגבי שאלות משניות כגון האם זה עכשיו התחלת עדי גאולה או גאולה או אם בכלל זה, מי יודע? מי יודע? ספקות. אז שמה אתה מקבל מזכורת? רק בשביל שיהיה לי שניצל טעים בצלחת? בשביל זה נולדת? בשביל זה הלכת לישיבה? אבל מה עם כל השאלות הלא חשובות? כן? כגון, האם הגיע הזמן לכבוש את הארץ הזאת? או לא הגיע הזמן? לא, לא חשוב, כן? זה פשוט דבר שלא יעלה הדעת. בשביל מה אתה מקבל מזכורת? טוב, אבל כאן אני קיבלתי לאחרונה כמה מכתבים של אנשים שאמרו לי, ברור לנו שאין הגדרה הלכתית ברורה לתקופתנו. שקר וחזר. יש הגדרה ברורה ביותר לתקופתנו, וכאן הגיע הזמן להיכנס לפרטים. לפני כ-2000 שנה, קצת פחות מ-2000 שנה, הגיע יהודי מקולקל אל חכמי הסנהדרין, אל הרבנים. יהודי כנראה בעייתי מבחינת ייחוסו, על כל פנים, אמא שלו אמרה שזה מרוח הקודש, לא יודע. הוא הלך לרבנים, והוא אמר להם, אתם הרבנים, מחכים לכך שיבוא בן דוד, משיח בן דוד, כדי לגאול אתכם מן השעבוד של הרומאים. אני לא באתי אלא בשביל הנשמות. אמרו לו הרבנים, זה מעניין, אבל אתה מחוץ ליהדות. מדוע? כי היה ברור לרבנים, בתקופת בית שני, נדבר על התנאים, גדולי התנאים, תלמידי הלל הזקן. היה ברור להם שהגאולה היא ראשית כל פוליטית. על גבי היסוד הפוליטי, ישנן מדרגות רוחניות. למשל, היה בגמרא חכם אחד בשם רבי הלל. הוא אמר דבר מאוד משונה. רבי הלל אמר, אין להם משיח לישראל. שכבר אכלוהו בימי חזקיהו מלך יהודה. הוא אמר שמשיח לא יבוא יותר. מה זאת אומרת, האם הוא חשב שעם ישראל לא ייגאל? רש"י אומר, לא, ודאי הוא חשב שעם ישראל ייגאל, רק הוא אמר, לא יהיה מלך. אומרת הגמרא, זה לא נכון מה שאומר רבי הלל. שרי למרי לרבי הלל, שהשם יסלח לו לרבי הלל על הטעות החמורה שהוא טעה. שהרי כתוב במפורש בספר זכריה, שנכתב בימי בית שני, גילי בציון, הנה מלכך יבוא לך. אם כן, אם מלכך יבוא לך, סימן שיבוא המשיח. כלומר, המשיח הוא ראשית כל דמות פוליטית. הוא
מלך.
זה הפונקציה הראשונה שלו. אם המשיח הוא גם רוצה לעסוק בתורה, להיות תלמיד חכם ולפסוק הלכות, בבקשה. אנחנו לא מתנגדים לזה שאדם שעוסק בפוליטיקה גם יהיה תלמיד חכם. אבל לא מזה מתחילים. למשל, היה בזמנו, לפני 1800 שנה, היה תלמיד חכם גדול, רבי עקיבא. היה, אני חושב, גדול התלמידי חכמים בדורו, נכון? גדול התלמידי חכמים, אולי אפילו בדורות. והוא אמר על בן דורו, בר כוכבא, או שמעון בן כוזבא, אמר עליו שהוא המשיח. ושאלת השאלה, מדוע לא אמר רבי עקיבא על עצמו שהוא המשיח? הרי רבי עקיבא יכול להגיד, אני גדול הדור, למי ראוי להיות יותר משיח ממני? ורואים שרבי עקיבא אמר את זה על פעיל פוליטי. אדם שיצא למלחמה, כבש, הרג, גיבור. הוא אמר, זה המשיח. האם בר כוכבא היה גם תלמיד חכם? לא נראה. הוא מן הסתם מקורב לרבנים. כן? אבל ידוע שכדי להיכנס ליחידות הנבחרות שלו, בהתחלה הוא העמיד מבחן פשוט. מי שמסוגל לחתוך לעצמו את האגודל. מי שמסוגל לחתור לעצמו את האגודל, אני מקוח אותו, מספיק גיבור, אם לא עזבו. אמרו לו הרבנים, אתה מגזיב, אתה עושה בני ישראל בעלי מומין, אז הוא אמר, טוב, אז איך אני אבדוק אותם? אז הוא אמר, תגיד להם לרכב על סוס ולעקור ארז מן הלבנון תוך כדי רכיבה, זה בסדר. עכשיו, אומרים על דרך ההלצה, מדוע הוא רצה דווקא שיחתיכו את האגודל? כי הוא ידע שהבחורי ישיבות יעשו לו פלפולים. אז הוא רצה שיהיה פשוט, שיהיה בבית. מה? פלפולים. עכשיו, אם כך, אנחנו צריכים פה להיכנס להגדרה הברורה, כשהקדוש ברוך הוא אומר שהוא גואל אותנו, למה הכוונה? זה באמת שאלה גדולה. מה זה להיגאל? ישנה, למשל, הגדרה נוצרית לגאולה. זה המושג של גאולה רוחנית. מה זה גאולה רוחנית? אני לא חוזר בתשובה. אני חוזר בתשובה, זה נקרא נגאלתי. כן? לא היה ולא נברא, כמובן אצלנו. אגב, יש אפילו דיון מאוד מעניין בגמרא במסכת סנהדרין, האם הגאולה תלויה בתשובה או לא. מחלוקת מפורסמת בין רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר שהגאולה תלויה בכך שבני ישראל יעשו תשובה, ורבי יהושע אומר שלא תלויה בזה שיעשו תשובה. אבל בין לפי רבי אליעזר, בין לפי רבי יהושע, אם אני אומר א' תלוי בבית, או לא תלוי, זה סימן שא' איננו בית, נכון? בלוגיקה אני צודק, לא? אם אני אומר א' תלוי בבית, סימן שא' זה לא בית. כלומר, אם הגאולה תלויה בתשובה, סימן שהגאולה עצמה איננה התשובה. אז מה היא כן? מה זה להיגאל? פשוט מאוד, צריך להסתכל בתנך. בכל מקום בספר התנך, שבו יימצא הביטוי להיגאל, משמעותו לצאת מעבדות לחירות, משעבוד משפטי. עכשיו, גאולת קרקע. מה זה גאולת קרקע? זה שדה שהייתה שייכת, זה פרשת בהר, שאנחנו נקרא עוד מעט. כן? שדה שהייתה שייכת למשפחה, מסיבות כלכליות היה צורך למכור אותה למישהו אחר, אז אומרים, אחד מקרובי המשפחה קונה אותה בחזרה. זה נקרא לגאול, זה נקרא גאולה. כלומר, שיעבוד משפטי, כשהוא חדל, הוא נקרא גאולה. כמו כן, גם מצאנו הגדרה ברמב״ם. אמרו רבותינו, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא עצמאות מדינית בלבד. אני דיברתי בעברית מודרנית, ואתה מדבר בעברית של חז"ל. חז"ל אמרו שעבוד מלכויות. אבל מה פירוש שעבוד מלכויות? בוא נתרגם את זה בשפה שבני אדם, בני דורנו מבינים. מה זה שאין שעבוד מלכויות? הכוונה עצמאות מדינית. זאת אומרת, ברגע שישנה עצמאות מדינית, זה לפי ההלכה, זה הלכה, זה לא דרשות, זה לא מדרשים, זאת הלכה. זה נקרא גאולה. עכשיו תגידו לי, מהי נפקמינה? מה אכפת לי? אני בגאולה? לא בגאולה. אני לפני כן הנחתי תפילין, גם אחרי זה אני מניח תפילין. מה ההבדל? האם יש השלכה הלכתית לעובדה שאני חי בתקופה של גאולה? התשובה היא שכן. השאלה היא, האם לקצר את קריאת שמה או לא? זה במסכת ברכות, דף י' ב' עמוד ב', מזכירים יציאת מצרים בלילות. מה זה מזכירים יציאת מצרים בלילות? שבקריאת שמה של ערבית, אומרים את הפסקה השלישית, ויומר, שמדברת על יציאת מצרים ועל מצוות ציצית, מזכירים אותה לא רק בבוקר, אלא גם בערב. מי קבע את ההלכה הזאת? רבי אלעזר בן עזריה, על פי הוכחה של בן זומא. מה היה הוויכוח? שבן זומא אמר, מה שכתוב בתורה, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, המילה כל היא מיותרת, היה אפשר להגיד ימי חייך, מה זה כל ימי חייך? אלא אמר בן זומא, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. והחכמים אומרים, חכמים שחלקו על בן זומא, ואמרו שאת הפרשה השלישית אומרים רק בבוקר ולא בערב. הם אמרו, מה שכתוב ימי חייך אין הכוונה ימים ולא לילות, אלא הכוונה העולם הזה. כל ימי חייך להביא לימות המשיח, שגם לימות המשיח מזכירים יציאת מצרים. בסדר? ההלכה כמי? כבן זומא או כחכמים? מה? כבן זומא, נכון? שהרי... אני ראיתי בסידורים, בכל הסידורים כתוב שאומרים את הפרשה השלישית גם בערב. אבל לפי בן זומא, בימות המשיח, מזכירים יציאת מצרים או לא? לא מזכירים, נכון? כפי שכתוב הברייתא שם, תניא אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים בימות המשיח. זאת אומרת, בימות המשיח כבר מפסיקים להזכיר את יציאת מצרים, מתי? בבוקר או בערב? גם בבוקר, גם בערב. כלומר, בבוקר ובערב מפסיקים להזכיר יציאת מצרים. יש עוד דווקא מינה, מפסיקים גם להזכיר את ברכת גאל ישראל והשכיבנו. זאת אומרת שחשוב מאוד לדעת באיזה תקופה של ההיסטוריה אני חי, כי לפי ההלכה, ברגע שאני מגיע לתקופה ההלכתית, ההיסטורית, שמבחינת ההלכה מוגדרת כימות המשיח, אני חייב לקצר את קריאת שמה. ואם אני לא עושה את זה, א', אני גורם לטרחה לציבורה, ב', יש לי בעיה שיש לי שלוש ברכות לבטלה בכל יום. ברכת גאל ישראל של שחרית, וגאל ישראל של ערבית, והשכיבנו. אז אני עלול להיכשל בברכה לבטלה שלוש פעמים ביום. ותאמינו לי, יותר כדאי להגיע הביתה מוקדם. אדם גומר את התפילה יותר מוקדם, מגיע לאכול ארוחת בוקר, יותר טוב. אז אם כך, יש פה שאלה, מדוע, צריך לדעת להגדיר, יש עד נפקא מינה להלכה, בהגדרת התקופה שלה. עכשיו, מה?
הרב מורה הלכה פה?
האם אני מורה הלכה? לא, לא הוריתי הלכה. לא הוריתי, אני מסביר מהו, מהי החשיבות של ההגדרה. עכשיו, יש באמת דיון בגמרא, אמר להם בן זומא לחכמים, וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח, והלא כבר נאמר. עכשיו, בן זומא מביא פסוק, כדי להוכיח שבימות המשיח לא מזכירים יציאת מצרים. מה הפסוק שמביא? מפסוק מירמיהו. ירמיהו פרק כף ג' הנה ימים באים נאום השם. ולא יאמר עוד חי השם אשר העלם את בני ישראל מארץ מצרים. כבר לא יזכירו את זה יותר. לא ידברו יותר על יציאת מצרים. אז מה כן יגידו? אלא חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר ידחתים שם. טוב, קודם כל שימו לב איך בן זומא הביא את הפסוק. בן זומא סובר שהפסוק הזה מדבר על ימות המשיח. איפה כתוב ימות המשיח בפסוק? לא כתוב. על מה הפסוק כן מדבר? על קיבוץ גלויות. זאת אומרת, מה ההגדרה של ימות המשיח לפי בן זומא? קיבוץ גלויות. שאלה קטנה. דיאמינו, זה קיבוץ גלויות או לא? קיבוץ גלויות. אז לפי בן זומא, חייבים לקצר את התפילה. נכון? שאם לא כן, אנחנו נכשלים בברכה לבטלה. נכון? מה אמרו לו חכמים? אמרו לו, לא, אתה לא צודק. לא הבנת נכון את הפסוק. למה? הפסוק לא אמר, כשהפסוק אומר שלא יאמרו, אין הכוונה שלא יאמרו, אלא הכוונה שיאמרו. כן? זה, זה, זה גאונות של חכמי ישראל. הפסוק אומר, לא יאמרו. מה אומרים הרבנים? כשכתוב, לא יאמרו, הכוונה שיאמרו. מה זאת אומרת שיאמרו? אלא שיהיה העצמאות המדינית עיקר, ויציאת מצרים תפל לה. כן? כתוב שם, שיעבוד מלכויות עיקר, ויציאת מצרים תפל לה. זאת אומרת, החכמים מסכימים עם בן זומה שבימות המשיח, המעמד של יציאת מצרים, מתקטן, רק הוא לא מתבטל לחלוטין. כלומר, לכו לעלמה, מה יותר חשוב? יום העצמאות או פסח? יום העצמאות לפי זה. נכון? זאת אומרת, פשט הסוגיה, כן? אני לא בא להגיד, אגב, לכו לעלמה. לפי בן זומה, יום העצמאות הוא כל כך גדול, שהוא מוחק מן התודעה לגמרי את חג הפסח, ולפי חכמים, הוא לא מוחק לגמרי, אבל מעמיד בצד. אבל זה ברור שמה שקורה בימינו, הוא גדול מאשר יציאת מצרים. שהרי יציאת מצרים היה מאורע שבו יצאנו ממדינה אחת אחרי 200 שנה. ובימינו אנחנו יוצאים מיותר מ-100 מדינות אחרי 2,000 שנה. אז ברור שמה שקורה עכשיו יותר גדול. פשוט, כן, מה אתה אומר?
והרבנים שלשיטתם מורים לא לחגוג את חג העצמאות הזה, הם לא למדו את הגמרא הזאת, או מה, הם למדו אותה בצורה אחרת?
אני חוזר על שאלתך. האם הרבנים שלא חוגגים את יום העצמאות, לא למדו את הגמרא הזאת או למדו אותה באופן אחר? תשובה, הם לא למדו. ואם הם למדו, הם לא רוצים לשים לב. לא רוצים לשים לב. אני זוכר, אפילו התכתבתי עם אחד תלמיד חכם חשוב במדינת ישראל. הוא אמר לי, תשמע, לפי הגישה שלך, זה גישה שלי, זה גמרא, אבל לפי הגישה שלך, עוד יחשבו שיציאת מצרים לא הייתה אלא איזה מין שחרור בן גוריוני. אני לא מצליח להבין איך תלמיד חכם, לא תלמיד חכם חשוב, איך אנשים לומדים סוגיות בגמרא בצורה כזאת. אצלי זה לא עובר. לא יודע, יש לי מוגבל אינטלקטואלית, אני לא מבין. כן? אגב, יציאת מצרים הייתה שחרור בן גוריוני. מי שחרר אותנו ממצרים? פרעה. במקרה שאצלנו זה היה בן גוריון, זה יותר טוב. כן? עכשיו, יש פה שאלה. האם יכול להיות שהמשיח יבוא לאחר שאותו אדם נפטר, הוא יחזור בדמותו שלפני שהוא נפטר מהעולם הזה? כלומר, אתה שואל על הרבי מלובביץ', האם יכול להיות שהמשיח זה אדם שהיה ונפטר וחוזר? תשובה. בוודאי שזה יכול להיות, אבל זה בוודאי לא הרבי מלובביץ'. היא סיבה פשוטה. הרבי מלובביץ' לא היה מלך. כלומר, כדי להיות המשיח, אני חוזר שוב לנקודה הבסיסית שמוזכרת ברמב״ם ובגמרא בכלל, ובכל הספרות כולה. המשיח זו דמות פוליטית, לא דמות רבנית. אז אם זה דמות פוליטית, ומישהו משחרר את ישראל ומת וחוזר, זה לא מפריע לי. אבל קודם כל שיהיה מלך. שיקים צבא, שיגבה מס, אז נוכל לדבר. כל זמן שזה לא ככה, לא מעניין אותנו. זה משיח של דת אחרת. כן.
יש הוא קשר לשאלה ש... יש הגדרה ברורה את ברמב"ם להלכה בין לימוד המשיח לביאת המשיח. זאת אומרת,
לימוד
של
המשיח. ומכן, הגאולה היא דבר מאוד ברור לפי ההלכה. הזמן? כן, בבקשה. מה? אם כן, הגאולה זה התקופה, זה הזמן, לפי ההלכה, שבו אנחנו יוצאים מעבדות מדינית לשחרור מדיני. יוצא לפי זה שתקופתנו יש לה הגדרה בהלכה. גאולה. עכשיו, תגידו, מה אם התחלת עדי גאולה? האמת היא, אנחנו צריכים פה לברר בצורה ברורה, פעם אחת ולתמיד, יש ג' מדרגות בנושא הזה. יש התחלת עדי גאולה, יש גאולה, יש גאולה שלמה. התחלת עדי גאולה, פירושו מה שהם השלבים הראשוניים, כגון ההתיישבות בראש פינה ובפתח תקווה ומקווה ישראל, באמצע שיעור כך לעבור. אי אפשר. אז מה, אתה רוצה באמצע שיעור לעבור למקום אחר? אי אפשר, אני לא חושב שאפשר, אבל אפשר אולי קצת לבקש מה... לא, אבל אפשר פה, תביא כיסאות.
אני אביא כיסאות.
לא חושב שאפשר באמצע שיעור לעשות מעבר כזה, אבל שייכנסו.
שייכנסו, יש אנשים שעברו לעזרת גברים, ואנחנו נכניסים כיסאות לנשים.
לא, 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 זה לא קשור. יש פה מספיק מקום להוסיף כיסאות לנשים. בסדר? טוב. איפה היינו? ראש פינה, כן. ראש פינה, פתח תקווה, מקווה ישראל, ייבוש ביצות, הצהרת בלפור, הקמת המנדט הבריטי, ועידת סן רמו, כל אלה הם התחלת דגאולה. והתחלת דגאולה זה יכול להימשך הרבה זמן, יכול להימשך 100 שנה. היה לנו בערך 100 שנה של התחלת דגאולה. הגענו ביום אחד, בה' ביער תפשיל ח', יצאנו מהגלות. ואז יש לנו מצב של גאולה. למה אנחנו מחכים עכשיו? לגאולה שלמה. זאת אומרת, להשלמת הגאולה. רצה להגיד משהו? כן. אנחנו לומדים עכשיו תורה, לא לומדים עכשיו טענות של מישהו. אנחנו רוצים לדעת. גם אם נטענה טענה כזאת, אנחנו רוצים לדעת אם היא נכונה או לא. בסדר? אני מסביר לך. הלכה, מי שלמד הלכה יודע שהלכה איננה כמו הרבנים. הלכה היא כמו התלמוד. אז צריך לבדוק. אם אתה אומר, רבנים אמרו כך וכך, בוא נבדוק האם דבריהם מעוגנים במסורת של התורה שבעל פה או לא. אם היא מעוגנת, נקבל את הפסק שלהם. לא מעוגנת, נדחה אותו. בסדר? זה לא, בכלל לא משנה, מי פוסק. יכולים להיות 1,000 אנשים שיגידו, אנחנו פוסקים כך וכך. או שזה אמת או שזה לא אמת. בסדר? כן? כן. אתה שואל שאלה יפה. אתה אומר, בעצם בימינו יש חלק גדול מעם ישראל שעדיין לא עלה, נכון? אתה צודק. אבל מה? הוא שואל שאלה. אני אומר שזה גאולה, שעם ישראל יצא מעבדות לחירות, יש קיבוץ גלויות, אבל בכל זאת יש חלק גדול מעם ישראל שמחוץ למדינת ישראל. והתשובה היא שברגע שאתה מגיע מעבדות לחירות בארץ ישראל, זה נוגע לאומה כולה, לפי הגמרא במסכת קוריות, שאומרת שכלל ישראל, הקהל, זה אלה שיושבים בארץ. ושזה השלכות למשל לגבי דיני פרי עליהם דבר של ציבור. שאם סנהדרין הורו בטעות לעשות דבר מסוים, אז צריך להביא קורבן כדי לחפר על זה. עכשיו, הקורבן הזה, זה רק אם עם ישראל ברובו עשה את הטעות. השאלה, איך מחשבים את רוב עם ישראל? אומרת הגמרא באוריות, לפי יושבי ארץ ישראל בלבד. ולכן בחנוכה אתה אומר הלל על זה שנגאלנו מעול היוונים, למרות שבימי החשמונאים רוב עם ישראל היה בחוץ לארץ. ובכן, בואו נחזור לנושא. אנחנו ממתינים, כן, לגאולה שלמה. מעניין מאוד, אני כאן לא נותן שיעור היום על נושא ההלל ביום העצמאות, כי הייתי צריך בשביל זה עוד שעה וחצי לפחות, אבל אני רק רוצה להזכיר נקודה אחת חשובה. בספר ישעיהו, קודם כל בתלמוד הירושלמי, נשאלת השאלה, מאיפה למדנו שאומרים הלל בליל פסח? מאיפה למדנו את זה? אומרים הלל בליל פסח, מאיפה לומדים את זה? התלמוד אומר שלומדים את זה בפסוק בישעיהו. מה כתוב בישעיהו? השיר יהיה לכם כליל יתקדש חג. כלומר, הנביא מבשר לנו שלעתיד אנחנו נאמר הלל כמו בליל פסח. אז זה סימן שהנביא יודע שאומרים הלל בליל פסח. זאת אומרת, שמאיפה אנחנו לומדים על הלל בליל פסח? מן ההלל שלעתיד לבוא. עכשיו, במסכת סנהדרין דף צדיק ה' עמוד ב', רש"י אומר, כשהגמרא מביאה את הפסוק הזה, השיר יהיה לכם, מה זה השיר יהיה לכם? מוסיף רש"י, ביום שתצאו מן הגלות. כליל יתקדש חג, כמו בליל פסח. מסקנה, מאיפה למדנו הלל בליל פסח? מן ההלל של יום העצמאות. כלומר, ההלל של יום העצמאות הוא המקור להלל שאומרים בליל פסח, ולא להפך. ולפי הסוגיה במסכת ברכות שלמדנו אותה עכשיו על פי בן זומא וחכמים, הדברים עוד יותר ברורים. כי הרי מה שקורה היום הוא יותר גדול מפסח. אז אם אומרים הלל בפסח, שזה גאולה קטנה, גאולה ראשונה, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שאנחנו נתהלל על גאולתנו ופדות נפשנו בימינו. כשההבדל הוא, הייתי אומר, עוד הבדל שלישי, מלבד זה שזה מאה ארצות לעומת ארץ אחת, ואחרי 2,000 שנה לעומת 200 שנה. יש הבדל שלישי מהותי בין שתי הגאולות. שגאולת מצרים היה אחרי הגלות. אבל הגאולה שלנו היא גאולה שלא תהיה אחרי הגלות. אלא זה גאולה נצחית. זאת גאולה ש... זהו, גמרנו. אין לנו גלות יותר. איך כתוב? תם עוונך בציון, לא יוסיף להגלותך, פקד עלייך בת אדום. אומר רשי, באיכה, בשם חזל. מה זאת אומרת לא יוסיף להגלותך? אחרי גלות אדום, לא יגלו יותר. כיוון שהסתיימה גלות אדום, יש לנו הבטחה של הנביא, שלא נגלה יותר. תגידו לי, כן, הנביא הזה, זה ירמיהו הנביא, אולי זה רק תפילה. מה נעשה שזה גם משה רבנו שאמר את זה? כתוב, וישיבך השם אלוהיך אל הארץ אשר ישו אבותיך וירשתה, והטיבך מאבותיך. מה זה והטיבך וירבך מאבותיך? כלומר, משמע שבגאולה השלישית יש משהו יותר גדול מאשר בגאולה הראשונה. התלמוד הירושלמי אומר פשוט מאוד, מה זה מאבותיך? זה במסכת שביעית, פרק שישי, הלכה א', שאבותיך הייתה גלות אחרי גאולתם, אתם, מי שאתם נגלים, אין אתם גולים יותר לעולם. זאת אומרת, יש פה מעלה מיוחדת, כן? לא. לא, זה לא מתייחס לגלות בית ראשון. זה לא מתייחס לגלות בית ראשון, כי רשי אומר שמה, ש... סליחה, אתה שאלת, תן לי לענות. רשי מציין שאף על פי שהדברים האלה נכתבו אחרי בית ראשון, אבל מכיוון שכתוב אחר כך פקד עלייך בת אדום, לכן רשי מדייק שזה אומר שאחרי גלות אדום לא תהיה גלות יותר. תחלוק, תעשה ככה, אבל זה לא יפה לדבר רשי. מה? אסור להגיד ככה על רשי. אסור להגיד ככה על רשי. עכשיו, אם כן, מאבותיך, אם כן שאין גלות אחרי גאולתנו השלישית. ושמה תגידו, בסדר, אתה אומר דברים יפים, אבל קשה לי. קשה לי בגלל שאני רואה מה שקורה. ומה שקורה, לזה אתה קורא גאולה? איך אפשר? לזה אתה קורא גאולה? זה לא יכול להיות. כן, בבקשה. האם גאולה זה מחייב משיח? בוודאי שזה מחייב משיח. זה מחייב שיבוא המשיח. זאת אומרת, צריך להבין. הגאולה, ההגדרה של גאולה איננה שהמשיח בא. ההגדרה של גאולה זה שאנחנו יוצאים מעבדות לחירות. עכשיו, אם הדבר הזה נעשה על ידי המשיח, או שאנחנו מקדימים את המשיח בזה שאנחנו יוצאים מעבדות לחירות, מה שקראו המקובלים משיח בן יוסף, זה כבר פרטים, זה בכלל לא משנה. כן? למשל, יש במדרשים הרבה על גאולה ראשונה שנעשית באופן, הייתי אומר, חומרי ציוני, זה נקרא משיח בן יוסף, ורק אחר כך בשלב יותר נעלה משיח בן דוד. ובאמת השאלה מדוע הרמב״ם לא הזכיר את זה. מדוע הרמב״ם לא הזכיר שיש משיח בן יוסף. אז מסביר הרב קשר בספר התקופה הגדולה, כי הרמב״ם רצה להגיד מה שחייב להיות, לא מה שאופציונלי. חייב להיות משיח בן דוד בסוף. יש שם כמה אופציות, או משיח בן יוסף, או בלי משיח בן יוסף, זה כבר לא כל כך חשוב. מה? מה זאת אומרת? רבינו סעדיה גאון, למשל, בספר אמונות ודעות, במאמר שלנו על הגאולה, התחייה והפדות, אז הוא מסביר שאם עם ישראל יזכה, אז הכל יעשה על ידי משיח בן דוד. לא יזכה, זה יעשה בשלבים. הוא כותב את זה, נכון? וזו הסיבה שהרמב״ם עשה מה שעשה, כי הרמב״ם בעצמו כותב בהלכות מלאכים שהוא כותב רק את העיקר ולא את הפרטים של המדרשים. נכון? שאלות כמו מי שאמר שהרמב״ם פוסק שאין משיח בן יוסף. איזה מין דבר? זה מה פתאום. הרמב״ם לא כותב את זה. הרמב״ם אומר שיש מדרגות. אגב, בהקדמתו לפרק חלק, הרמב״ם נותן הגדרה ברורה. ימות המשיח הוא בעולם הזה, והוא הזמן שבו תשוב המלכות לישראל. ברוך השם חזרה המלכות לישראל. כן. אליהו הנביא. אז הרמב״ם בעצמו גם כן מתייחס לזה בפרק י' ב'. של הלכות מלאכים, הלכה ב', עיין שם באריכות, ודעת לנפשך אינם. בסדר? כן. נכון.
אני חוזר לשאלה.
אתה שואל, האם אפשר לכנות את המצב שלנו, עצמאות באמת, גם בגלל שאנחנו מתמודדים עם סכנות ויש לנו מלחמות, וגם בגלל שלא כל הארץ בידינו. זה בעצם תמצית השאלה שלך. תשובה, כן. אנחנו יכולים, בהחלט, אנחנו, לא רק יכולים, זה באמת האמת, שזו גאולה, משום שמה שקובע זה שחזרה המלכות לישראל, כך אומר הרמב״ם, וחזרה המלכות. שהרי, לפי ההלכה, לפי רוב הפוסקים, מדינת ישראל יש לה דין של מלכות. מה זאת אומרת יש לה דין של מלכות? רק למלכות יש זכות לשלוח חייל לקרב, או לגבות מיסים. אם מדינת ישראל איננה מלכות, אז יוצא שהחיילים העיקרים היושבים כאן, עוברים על לא תרצח. ואנחנו, כשמשלמים מס הכנסה, שותפים לגזל. שהרי אסור למי שאיננו מלך לגבות מיסים, או להקים צבא. ובאמת, כך פוסק, למשל, אחד מהפוסקים, אני אביא דוגמה, כי זה יותר מוכר, בספר יחווה דעת, שאלת תשובות יחווה דעת, יש שם דיון, האם מותר לרמות את מס הכנסה, והמחבר שם כותב שאסור. מדוע? משום שדינה דמלכותה דינה. והוא מסביר שמה שלמדינת ישראל יש דין מלכות, כפי המבואר בשאלות ותשובות משפט כהן, הוא כנראה שכח לציין שמדובר שם על הרב קוק. כן. יש פה שאלה. ביביה אומר, הרב עובדיה יוסף מביא שם את אותם מקורות כמו שכבוד הרב הביא באחד משיעוריו לחיזוק דבריו. כמו בשו"ת חיים שאל של אחידה, האם העניין הוא על פירוש שונה של... תמשיך בבקשה את ה... אני לא רואה את סוף המסך, נו? על פירוש שונה של... אני לא יודע, כשאני אראה את המשך השאלה אני אוכל להתייחס. כן, מה אתה אומר? האם עניין פירוש שונה של המקורות? תשובה ודאי. כן, מה אתה אומר? כן, נו? כן, כן, נו. נו, 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 נו. כן, נו. איפה זה כתוב? זה לא כתוב. לא, לא, זה לא, נו. אז מה השאלה עכשיו? סליחה, אם דבר נקרא מלכות או לא נקרא מלכות, זה עניין של הגדרה הלכתית. אין בהלכה מושג של פרומו למלכות. יש בהלכה הגדרה של מלכות או לא מלכות. עכשיו, מלכות, הכוונה, כל גוף ריבוני שיש לו סמכות מונופולית להפעיל כוח. זה נקרא מלכות. זה נקרא מלכות. עכשיו, האם המלכות הזאת היא מלוכנית, עוברת בשושלת, האם זה דמוקרטיה פרלמנטרית, האם זה אוליגרכיה, האם זה דיקטטורה כמו בימינו, או לא, זה כבר שאלה אחרת. אבל מלכות זו מלכות. עכשיו, בואו נחזור עכשיו לנושא שאותי מטריד. אומרים, תראו, אתה אומר דברים יפים, זה... כן, מה אתה רוצה? הממשלה חילונית. אתה אומר שהממשלה היא חילונית. ואז מה? זה נכון, היא חילונית. ואז מה?
אז אנחנו יכולים לקבל אותה
כעצמאות. איך אנחנו יכולים לקבל אותה כעצמאות? זאת אומרת, אתה אומר שמי שחילוני הוא לא עצמאי. כי מה? הממשלה היא חילונית, זה נכון, אז מה? מה זה קשור לעניין? ברור? כלומר, זה, זה פה, זהו, זה, זה תערובת מושגים שהם מוצאו היום, כן.
אפשר להוסיף על שהבני מפקפק בעצמו מדינת ישראל, אבל עדיין אנחנו, יש לנו הרבה תלות בתקציב
מארצות הברית. הנה, אתה אומר, אנחנו תלויים בתקציבים של ארצות הברית, גם מבחינה טכנולוגית, לא יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים, דווקא לנו פרויקט הלוי, ועוד כמה דברים כאלה, נכון?
אז זה לא
יכול להגיד
שזה עצמאות מלאה.
כן, זה לא עצמאות מלאה. כן, למרות שאנחנו גם עשינו דברים נגד ממשלת ארצות הברית, למשל הייתה התנתקות, ארצות הברית לא רצו, אנחנו כן עשינו, כי אנחנו גיבורים, כן, וכדומה. אבל האמת היא שלפי ההלכה, מעולם לא מצאנו שמלכות צריכה להיות אוטרקית, מה שנקרא. מה שאתה מדבר זה עצמאות במושג כללי, האוטרקיה, זאת אומרת שלא כל תלות בשום גוף חיצוני. זה לא מצאנו תביעה כזאת בהלכה. מסביר פשוטה, אפילו שלמה מלך ישראל, שלפי כל הדעות אני חושב היה מלך. נכון? שלמה המלך היה מלך? לפי דעתך. כן. את הזהב שלו הוא היה צריך להביא מאופיר והסוסים שלו ממצרים. והוא היה צריך להתחשב בעוד כל מיני גורמים, נכון? הבסמים שלו משווה. ואפילו בשביל לבנות את בית המקדש היה זקוק למלך צור, שיעזור לו קצת, ואפילו נתן לו קצת ערים. נכון? אז כנראה ששלמה המלך, עם כל היותו מלך, לא היה עצמאי עד הסוף. אבל זה לא משנה. כי לפי ההגדרה שההלכתית, עצמאות, זה, כלומר מלכות, נקבעת כשיש מונופול על שני דברים, על המטבע ועל הכוח הצבאי. זה העניין. ובאמת מדינת ישראל מלאת את הפונקציה הזאת, שתי הפונקציות האלה, יש לנו מטבע משלנו, הדולר, ויש לנו צבא. כן. גאולה שלמה זה כבר משהו אחר. גאולה שלמה, יש לך כבר בית המקדש, אתה קובע לעולם כולו מה לעשות, אתה מביא שלום לעולם, נבואה וכו' וכו'. זה כבר יתוקן כל העולם כולו, ואז מלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. זה הכוונה, אין עם לבדד ישכון. מה זאת אומרת לבדד ישכון? שכדי לפעול למען האחרים, אתה צריך להיות מחוץ להם. זה משמעות, בגויים לא יתחשב, לא יתחשב, אין הכוונה כמו בעברית מודרנית, לא אכפת לי, כן, לא מתחשב בו, אלא הכוונה איננו עולה בחשבון. זה גאולה שלמה, כן, והיה שארית ישראל בקרב עמים רבים, כאריה בבהמות יער, ככפיר בעד רצון, אשר עם עבר וטרף ואין מציל. כן, זה הולך בנייה, כן? כן, הרי אתה לא יודע מה שיהיה פה, עוד 5 שנים אתה לא יודע מה יהיה פה. כן, בבקשה. מה השלב בין גאולה לגאולה שלמה? מה צריך לעשות? מכון מאיר. זאת אומרת, זה בהחלט, השבת הנשמה אל האומה. וכל התהליכים המרירים שאנחנו עוברים, הם חלק מההתבגרות הזאת. זה ייסורי התבגרות. כן? גם המלחמות התפוקות, גם השחיתות השלטונית, גם המסירות לאומות העולם, גם המאבקים התרבותיים בתוך המדינה. כל הדברים האלה, הכואבים, הם ייסורי בירורים. כן, מה זאת אומרת איזורי בירורים? אנחנו הולכים ורים לעצמנו מי אנחנו. למשל, דבר נפלא שקרה. לפני מספר חודשים הייתה מלחמה. אתם זוכרים, הייתה מלחמה. והנושא שעלה לדיון הציבורי, זה דווקא הנושא המוסרי. שאלת המוסר של היהדות, הקוד האתי של צהל ועוד כמה מסמכים לגניזה כדומה שקיימים, שצריך לברר את עניינה, וזה אומר שהמדינה מתעסקת בשאלות האלה. כן? זה דבר חיובי של עצמה. כן. בבקשה.
רב, מתוך התהליך הזה, של תהליכי התבגרות, איפה אנחנו נפסים? מה אנחנו יכולים לעזור בשביל שיהיה פחות כואב?
מה לעשות כדי שיהיה פחות כואב? יש הרבה דברים שאפשר לעשות כדי שיהיה פחות כואב. אחד הדברים החשובים זה, הייתי אומר ככה, יש לפחות 3 דברים שצריך לעשות. האחד, זה שצריך להיכנס לפוליטיקה. 2, צריך להרים את השיח הבין תרבותי, שיהדות לא תהיה רק מצרך פולקלורי לאנשים ששומעים בטלוויזיה את חיים יבין, וצריך להשיב את הממד האוניברסלי של השיח היהודי. בסדר? 3 דברים. זה מספיק עבודה. אתה רוצה, תבוא אליי למשרד, נראה מה צריך לעשות, בדיוק למי להתקשר בשביל כל זה. עכשיו, בואו נחזור עכשיו לנושא שרציתי לעבור אליו, לא נתנו לי הרבה זמן, אני אגיד לך בכל זאת משהו. יש אפשר להגיד שהמצב במדינה הוא גרוע מאוד. גרוע מאוד, ולכן יש סיבות לא לשמוח על כל מה שקורה, לא לומר את ההלל. כבר קדם לזה מקרה בהיסטוריה, היה מלך בשם חזקיהו מלך יהודה, שהגמרא אומרת עליו, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות אותו משיח. כן, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח. ואת סנחריב, שהיה מלך אשור שנלחם אז נגדו, רצה לעשות אותו גוג ומגוג. למה לא נהיה משיח? אומרת הגמרא, כי הוא לא אמר הלל ביום העצמאות. ואז נשאלת השאלה, למה הוא לא אמר? הוא היה לפני כן משועבד למלך אשור, הוא היה בעצם פקיד מטעמו של המנדט האשורי, הוא היה בעצם הנציב העליון, אבל השלטון היה של אשור. יום אחד חזקיהו מרד, בא סנחריב מלך אשור על ממלכת יהודה, כבש את כל הערים הבצורות, ואחר כך עשה מצור על ירושלים עם צבא אדיר. חזקיהו מלך יהודה רואה שירושלים מוקפת בחיילים, אין לו, יש לו כוח צבאי קטן אחרי שכבשו לו את כל המצודות, הולך לבית המקדש להתפלל. גמר את התפילה, הולך לישון. זה פשוט מדהים, אני לא הייתי הולך לישון דבר כזה. עובר את הלילה, כשהוא יודע שמחר בבוקר יש התקפה על ירושלים. הולך לישון, קם בבוקר, פותח את התריסים, רואה 185 אלף גוויות של האויבים. כן? באותו לילה הייתה מגפה, מלאך השם היכה במחנה אשור, ואז סנחריב עזב את הארץ, חזר לנינווה ונרצח שם על ידי שני בניו. ככה כתוב. והגמרא אומרת שהוא היה צריך להגיד הלל על זה. ובגלל שהוא לא אמר הלל, לא נהיה משיח. יש את השאלה, למה חזקיהו לא רוצה לומר את ההלל ביום העצמאות שלו? ויש מספר אפשרויות. מלבד האפשרות החכמה ביותר שאתה הבאת, ישנן אפשרויות נוספות. האפשרות האחת היא שחזקיהו היה מלך דתי. אתם יודעים מה שהגמרא מספרת עליו, שאת כל תקציבי המדינה הוא יפנה לחינוך התורני של חזקיהו. מעיין חזקיהו. כן. טוב, יש פה, הנה, החיים מימון. טוב, בסדר, אתה תסלח לי אם אני לא אתייחס לדבר, כי אני רוצה להמשיך את הנושא. אם כן, הוא הפנה את כל התקציבים. היה רשת של תלמודי תורה מדן ועד באר שבע, לא מצאו תינוק ותינוקת, שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. הוא היה מחלק פרסים לילדים שידעו את כל הלכות טהרה. וכשאמרו לו, תשמע, אתה שוחררת עכשיו מהעול של סנחריב מלך אשור. הוא אומר, אני לא מבין. לפני כן הנחנו תפילין, גם עכשיו אנחנו מניחים תפילין. מה הערך הדתי למאורע פוליטי? אין ערך דתי. לא מעניין אותי. ולכן, מה? כי הוא נמאס לו להעלות מס. את הכסף הזה הוא רצה להעביר לתלמודי תורה. זה הכל. עכשיו, אז זאת אומרת שייתכן מאוד שחזקיהו לא ראה ערך של קודש למעשה פוליטי. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, הוא ראה את ההרוגים של האויב. ראה את ההרוגים של האויב, הוא כבר למד ש... ככה לימדו אותו, נכון? בקוד האתי. שהוא צריך לדאוג גם לחיים של האויבים שלו. וזה מאוד כאב לו. מאוד כאב לו, ולכן הוא אמר, אני לא יכול להגיד הלל, מעשי ידיי טובים בים. מה? לאויב. זה שאלה שגם אני שואל. אז אם כן, מעשי ידיי טובים בים, ואתם אומרים שירה? לא מסוגל. לא מסוגל. שרוץ, אז יש לו גם טענה הומניסטית, לחזקיהו. טענה שלישית, והוא עשה טעות, כי התפקיד של המשיח זה לדאוג לשמחת האומה, לא לבעיות שיש כביכול, הבעיות המטאפיזיות של הקדוש ברוך הוא. בעיה שלישית, ייתכן מאוד שחזקיהו אמר, תראה, אני אמנם שמח ששוחררנו מהעול של מלך אשור, אבל אי אפשר לשכוח שבאותה שנה ממש קרה אחד האסונות הגדולים ביותר לעם ישראל. אתם יודעים מה שקרה באותה שנה? הרי סנחריב כבש גם את החלק הצפוני של הארץ, ממלכת ישראל. החריב את שומרון. הוא הוציא את היהודים מבתיהם והגלה אותם. נעקרו באותה שנה מיליון היהודים מבתיהם. אמר חזקיהו, כשעוקרים יהודים מבתיהם, אני לא מסוגל לומר הלל. אומרת הגמרא, טוב, אם ככה, אז אתה לא משיח. יש
לו סיבה טובה מאוד.
כן, אבל בסוף הגמרא אומרת שבגלל זה הוא לא נהיה משיח. ואני אסביר למה. כי צריך להבין מה המשמעות, מדוע זה כזה חשוב. הדבר היחיד שרק האדם יכול לעשות, והקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות, זה להגיד תודה. זה הדבר היחיד. כל השאר הקדוש ברוך הוא יכול לעשות במקומך. יכול לתת לך הכל, הרי הוא ברא אותך. אז הוא יכול לתת לך הכל. אבל דבר אחד הוא לא יכול לעשות במקומך, זה לומר תודה. יוצא לפי זה שהשלמת הבריאה תלויה בזה שאתה אומר הלל ביום העצמאות. יוצא לפי זה שכשאנחנו אומרים את ההלל, אנחנו מתקנים את מה שחזקיהו מלך יהודה לא הצליח לתקן. ואני רוצה להסביר שזה הדברים האלה התחילו כבר מבי האדם הראשון. האדם הראשון כידוע, הוא עשה את הצרה הראשונה. ומאז יש צרות בעולם. האדם הראשון עשה שני חטאים. תמיד ידוע שהחטא השני שאדם עושה, הוא יותר חמור מהחטא הראשון שאדם עושה. כי הוא שונה בעיוולתו. החטא הראשון של האדם הראשון היה שהוא אכל מעץ הדעת. החטא השני זה שהוא אמר, האישה אשר נתתה עמדי נתנה לי מן העץ, באוכל. אומר רש"י, כאן כפר בטובה. אז יוצא שכי זה שכל הצרות שבעולם התחילו מכפיות טובה של האדם. יוצא לפי זה שהתיקון הוא הכרת הטובה. אמירת ההלל זה בעצם הכרת הטובה. יוצא לפי זה שיש מעלה גדולה בהשלמת הגאולה, ובאמת כאן נשאלת השאלה מה אנחנו צריכים לעשות כדי להשלים את הגאולה. השלמת הגאולה תלויה בזה שהאדם יכיר שהשם הוא זה שגואל. איך כתוב? והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי. הקדוש ברוך הוא קיים ארבעה ראשונים, ואת החמישי, והבאתי, הוא לא קיים. והבאתי אתכם אל הארץ. למה הוא לא קיים? הרי באותו דור, אותו דור שהוא יצא ממצרים, מת במדבר. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא קיים את הבטחתו? אם אנחנו מסתכלים בפסוקים, אנחנו רואים שלפני והבאתי יש תנאי. מה התנאי? וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ. כלומר, מה זה וידעתם כי אני השם המוציא? אתם צריכים לדעת שההוצאה הייתה על ידי. כי כשיצאו ממצרים, היית שואל יהודי, מי הוציא אותך? פרעה. משה. להכיר שזה השם שעושה, זה מעלה. עכשיו תגיד, זה לא כל כך חוכמה להכיר שהשם הוא זה שפועל, כשאתה רואה ניסים גלויים. כן? אם הקדוש ברוך הוא היה מוציא אותנו מכל ארצות העולם, ומביא אותנו על עננים ורודים וסטריאופונים לציון, ומאחורה הייתה מנגינה משופרת של המשיח של הנדל, אז היינו אומרים, נו, ברור, השם הוא זה שגאל אותנו. אבל כשזה עובר דרך פלוני ואלמוני, אתם רוצים שאני אגיד שמות? לא, אני לא אגיד לכם. לא אגיד, כן? אז הוא תגיד, זה לא גאולה. דווקא אז, זה המבחן שלך. וידעתם כי אני השם המוציא אתכם תחת צבלות מצרים. ואני רוצה לסיים בזה שאני, אפשר להגיד, אפשר להיות כופר. יש שני אופנים להיות כופר בנושא הזה. יש אופן חילוני ויש אופן דתי. האופן החילוני אומר כך, חבר, האם אתה באמת סבור שאלוהים הוא זה שהקים את המדינה? הרי זה הפלמח. עד כאן הכפירה החילונית. הכפירה הדתית אומרת כך, נו באמת, אתה חושב שזה קדוש ברוך הוא שהקים את המדינה הזאת? זה הפלמח. אשרינו שאנחנו מן המאמינים בגאולתנו ופדות נפשנו על ידי בורא העולם. שלום.